פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, מטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת Team CBT ועשיתת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
כמעט שבת שלום, אני בסגר, בסדר. אני בבידוד בסגר. אני נחשפתי לחולת קורונה מאומתת, ואז קיבלתי את הוואטסאפ הראשון, SMS הראשון, שמשהו טכנולוגי מצא אותך, כאילו השב"כ תפס אותי, לך לבידוד. עד ה-14 לינואר. אחרי כמה שעות הגיע עוד וואטסאפ אוהב מאותו מקום, לא, עד ה-13 לינואר, ואז קיבלתי SMS שלישי, שבחקירה אפידמיולוגית נמצאתי חשוף לחולת קורונה מאומתת, ואז אני עכשיו קלוא עד ה-13 לחודש.
תשמע, אם היית מכיר מישהו באזורים האלה, משרד רוהם או כאלה, אולי הייתי אומר לך, תנסה להפעיל קשרים, אבל אתה יודע.
כן, ניסיתי להפעיל קשרים, אז אמרו, מקסימום יכולים להחזיר אותי ל-14 לבידוד.
חסך היום, זה גם משהו. טוב, אז אנחנו היום מקליטים את פרק 18, פעם קודמת התבלבלתי באמירה הזו בתחילת ההקלטה, אבל עלינו על זה בזמן. אז עוד שניים למספר עגול חדש. מספר המאזינים שלנו כבר מתקרב ל-200.
וואו.
פעם אחת אפילו עבר את ה-200, כן?
וואו, מדהים.
זה נחמד, וגם יש לנו, אני מציע שהיום נעשה פודקאסט של שאלות, כי קיבלנו כמה שאלות, אחת מהן או שתיים מהן, שאני אקריא לך עכשיו, מטפלת שלמדה בווינגייט, גלית, היא כותבת, סבבה לך שנעשה כזה הקלטה של שאלות היום?
בטח, בטח שאלות, רק אני רוצה להתייחס לחי פרקים, שזה ממש יפה.
חי פרקים זה יפה, כן.
הגענו לחי פרקים, אנחנו בחיים, שזה כבר חדשות טובות, בגילנו ובקורונותינו.
לגמרי, חי פרקים.
אבל אני מאוד מאוד שמח לסשן של שאלות ותשובות, ובאמת, מתוך ה-200 המאזינים, תכתבו, ותחילו לכתוב לנו, אז תכתבו עוד, שאלה שווה תשובה, זה בסדר, זה טוב לנו.
כן, אגב, עדיף לכתוב בתוך האתר ולא באימיילים, כי זה עושה סדר. באתר קיבלנו מחמאה השבוע, זה גם נחמד. תכננו היום לעשות הקלטה בסדרה של שינוי הרגלים והתמכרויות, אבל אנחנו נמשיך את הסדרה הזו בהקלטה הבאה. בסדר?
בסדר גמור, בסדר גמור. דבר יותר קרב למחשב, גיל, כשאתה מתרחק קצת טיפה נחלש.
אוקיי. אז ככה, גלית כותבת... הקשבתי לשלושת ההקלטות האחרונות, וכמו תמיד קיבלתי המון. תודה ענקית על תשובות מפורטות ומנומקות לשאלותיי בפודקאסט 14. אוי, נכון, היא כתבה לנו גם בעבר, ואז עשינו פרק של הקטע מומחה. אני נתרמת רבות מדבריך ומדברי יגאל היקר. החידודים שלכם זה לזה והעומק של הדברים עושים סדר ונותנים דרייב מחודש. איזה כיף לשמוע, גלית. אתם רואים אותי, אני רוקד. שאלה שאלתה לי בעקבות הפודקאסט האחרון, בעניין OCD, יגאל הזכיר את הקשר שנראה לפעמים בין OCD מחשבתי לבין חרדה מוכללת, שהרי גם בה יש איזשהו לופ של מחשבות שחוזרות על עצמן בצורה דאגה בדרך כלל. הייתי שמחה אם הייתם יכולים להקדיש סשן אחד בעניין חרדה מוכללת, בעיקר נקודות לטיפול ויישום, אולי פחות זיהוי. אז אתה יודע מה, בוא, ככל שישאר לנו זמן, נתעסק גם עם השאלה, הבאה, אבל בוא נדבר באמת על חרדה מוכללת, כי אנחנו מתייחסים בדרך כלל לפרוטוקול המאוחד, ואם מדברים על חרדה מוכללת, אז אנחנו מדברים על לבחון ופחות על מה עושים בתוך הפרוטוקול. מה אתה אומר?
טוב, אני רוצה שנדבר על הפרוטוקול המאוחד, כי אני קורא לו קצת אחרת. הפרוטוקול המאוחד יכול לבלבל אנשים, הפרוטוקול המאוחד של ברלו, אנחנו לא עושים את הפרוטוקול המאוחד של ברלו, אנחנו עושים פרוטוקול שלנו, בסדר? אז אחר כך נפרש את זה, נפרט על זה יותר. אז בואו נגיד, בואו נקרא לילד בשמו. לילד קוראים גדי, או בעצם גד.
גד.
General Anxiety Disorder. בסדר? אז חרדה כללית, חרדה מוכללת. עכשיו, גלית ומאזינים יקרים, אתם יודעים שאני לא יודע מה זה. בסדר? אני לא יודע מה זה. כי כל אחד וההפרעה שלו, אז תזכרו את זה. כל אחד וההפרעה שלו. אבל אני כן אתייחס למשהו אחד. למשהו אחד שהוא יעזור לך להבין טוב יותר איך אנחנו בעצם מבינים שההפרעה של הבן אדם הזה היא בעצם הפרעה של חשיבה שאיננה בשליטה. אז פה אני אתן איזשהו שמה שאנחנו, שיכולה להפוך לחרדה כללית, חרדה מוכללת, General Anxiety Disorder. בסופו של דבר, האנשים שסובלים מגד, הם אנשים שהם בעצם חובבי דאגה, הם אוהבים לדאוג. גד, דאגה, זה נשמע קרוב. וזה אנשים דאגנים, הם כל הזמן דואגים. דואגים מכל דבר. עכשיו, יש לנו בתוך המערכת הקוגניטיבית שלנו, בתוך המערכת המוחית שלנו, בעצם שני סוגי קשב. ויודע את זה גיל גם טוב מאוד. יש לנו קשב אוטומטי, שהוא קשב שהוא בעצם אין לנו שליטה עליו. ויש לנו קשב שהוא לא אוטומטי, קשב שאנחנו
רצוני,
שיש לנו שליטה עליו. עכשיו, בתוך אותו דבר שנקרא הקוגניציה שלנו, המוח שלנו, תהליך החשיבה שלנו, רוב הסחורה, רוב העניין, הוא לא בתוך המודעות שלנו, רוב החומר שאנחנו עוסקים בו הוא לא מודע, המוח מופצץ כל הזמן בכמויות אדירות של מידע, הוא מאבד המון המון מידע, באלף ובעין, וחלק גדול מהמידע הזה הוא לא בתוך המודעות שלנו. עכשיו, המודעות שלנו בנויה מאיזשהו שולחן עבודה, שהיכולת עיבוד שלו בעין היא מאוד מאוד מצומצמת. ובסופו של דבר, אנחנו יכולים בעת ובעונה אחת לעבד ארבע אובייקטים. נכון? ארבע, תקן אותי, נגיד אני מתואר. נכון? אני זוכר את השיעור. ואותם ארבע אובייקטים, אנחנו יכולים לזמן אותם, אז זה נורא מעט. עכשיו, מה קורה לאותם אנשים שאת שואלת עליהם, אנשי החרדה הכללית המוכללת או אותם גדיסטים? יש, הקשב האוטומטי שלהם כל הזמן לוקח מידע, גם רגשי וגם מילולי, מתוך הברדק הזה הלא מודע, ושם להם את זה על שולחן המודעות בלי שיש להם שליטה על זה. יש להם תהליך של רומינציה, של חשיבת יתר, כי בסופו של דבר הקשב הלא מודע, הקשב האוטומטי, הוא זורק להם את זה על שולחן העבודה, ואז הקצב הרצוני שלהם מתחיל להתעסק בסחורה הזאת. הם מאמינים באותה מילים שעוברות להם מהלא מודע למודע, שמה שאנחנו מכנים בשפתנו, חשיבה אוטומטית. בסדר? ולכן אנשי הגד, הגדיסטים, יש להם חשיבת יתר, יש להם המון מחשבות אוטומטיות שליליות, מאוד 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 דומה לאנשי ה-OCD.
הם בעיקר מאמינים לרגשות שלהם, אם אני מרגיש ככה, סימן שזה נכון.
גם, אבל מאמינים לרגשות, אבל מאמינים למחשבות, והם מוצפים במחשבות אוטומטיות שליליות, שחודרות, עוברות בצורה אוטומטית מהקשב הלא מודע לקשב המודע. יש חוקר בריטי שקוראים לו אד וואטקינס, שהוא בדיוק מתעסק בזה, הוא בודק את אותם מחשבות אוטומטיות, והוא באמת חוקר נושא של חרדה כללית ו-OCD, חרדה מוכללת או General Anxiety Disorder. ולכן, עכשיו, הדבר הזה אי אפשר לקחת אותו מאותם אנשים. אנחנו יודעים שאנשים שהקשב האוטומטי שלהם בוחר להביא לתוך המודעות מחשבות שהן שליליות עם פרשנות שלילית ויותר רגשות שליליים, אז אנחנו לא יכולים לשנות את זה. מה אנחנו כן יכולים לעשות? יש לנו את הקשב, איך קראת לו? הרצוני, נכון גיל? יש לנו יכולת לבסט את הקשב הלא רצוני האוטומטי עם הקשב הרצוני שלנו, כי אם ניקח את המחשבות האלה ונבחר לא להתעסק איתם ולא נפתח אידיאולוגיה סביבם על ידי הקשב הרצוני ועל ידי תשובות יזומות שמייצרות עוד חרדה, אנחנו בעצם יכולים להפחית את כמות החרדה שלנו. כי מה קורה? אני אתן דוגמה. אני בן אדם דאגן, וכרגע בדיוק נזכרתי שנחשפתי לחולה קורונה מאומת, ואז פתאום מוצצות לי מחשבות תוך הראש שאולי אני חליתי, ואני כבר רואה בעיני רוחי איך אני נכנס לאותו מכשיר אקמו שגילינו אותו, ומוצאים אותי ומתחילים להשקוט אותי כמו איזה גזר או בצל במשך כמה שבועות. אבל, ואז אני נהיה בחרדה, בסדר? אבל אם המחשבה הזאת עולה, הולך להיות רע, בסדר? אני הולך להיות חולה, עולה לי לראש, כמחשבה אוטומטית שלילית שאין לי יכולת למנוע אותה. אבל אני יכול כרגע פשוט לא להתעסק איתה. עכשיו אנחנו בכלים כבר גלית. אני פשוט לא מתעסק איתה, אני מסתכל עליה רגע, אני בוחן אותה. אני מרגיש חרדה, ברור, כי שהמחשבה שעולה לי לראש, אני הולך להיות חולה, או הולך להיות לי רע, או אני בסכנת חיים, ברור שאני ארגיש הרבה חרדה. אתם מכירים בן אדם שחושב על זה שהוא הולך למות שלא מרגיש חרדה? בסדר? ולכן אני חש את החרדה, שהחרדה בעצם מסמנת לי שמשהו לא בסדר במחשבה הזאת. מסתכל על המחשבה, וזהו. קלה? לא.
אז בעצם מה אתה אומר? אתה עושה פה חיבור בין צורת הטיפול ב-OCD לצורת הטיפול בגד, ומפריד בין גדי לטיפול בפוביות ספציפיות לצורך העניין?
אז אני עושה פה, ושוב, יש לי בעיה עם הגדרות האלה. הבן אדם שיושב מולי, הבן אדם שיושב מולי ואני מנסה לטפל בו, יש לו חשיבת יתר שלילית. הוא, המוח שלו מייצר חשיבת יתר שלילית. עכשיו, אם האיש הזה בסופו של דבר עושה תקסים כדי להפחית את רמת החשיבה, אז נקרא לזה OCD. אם האיש הזה, אנשי ה-General Anxiety Disorder הם אנשים נפלאים, הם לוקחים טרגדיה והופכים אותה לאידיאולוגיה, כי אותה מחשבה אוטומטית שלילית שקופצת לו לראש הולכת להיות רע, או אני הולך להיות חולה, הוא כבר מייצר, ואז הוא מתחיל לייצר מזה כבר סרט שלם, הוא כבר רואה את עצמו, הוא כבר רואה את עצמו נפרד מילדיו, הוא כבר רואה את עצמו מוכנס לתוך המכשיר, הוא כבר רואה את עצמו, הוא כבר כמעט שר את שירי ההלוויה שלו. אבל כל מה שקרה, זה עלתה לו מחשבה אוטומטית שלילית, שהיא כנראה רוב הסיכויים לא נכונה. אני כבר נבדקתי לפני כמה ימים, ואין לי קורונה. בסדר? אז המחשבה הזאת היא לא, בסבירות מאוד גבוהה היא לא נכונה. גם היום נבדקתי ואין לי קורונה, אפילו אין לי חום, ווואלה, מאז שאני בבית מרגיש מצוין, אני אפילו נח. אז מה הסיכוי שאני חולה? הוא קיים, אבל הוא קיים כמעט כמו כל אדם אחר כרגע על הכדור, שלא נחשף אפילו לחולה מאומת, או שחוסן, או שיש לו, כנראה גם, נוגדנים. ולכן,
אתה רואה, אתה רוצה תשובות, מחשבות חלופיות, מהר.
נכון, אבל החוכמה, ותכף אני אחזור על זה, ולכן, הפוביה וזה, זה משהו אחר, אבל הדברים שאנחנו רוצים להתעסק איתם עכשיו, זה אותם הפרעות שקשורות לרומינציה, לרומינציה של מחשבות שליליות. אז חלק מהרומינציה, מה שמתחיל את הרומינציה, ברוב המקרים, זה הרגש שלילי שצף לתוך המודעות, על ידי הקשב האוטומטי, או מחשבה שלילית שצף על המודעות, לידי הקשר אוטומטי, או איזשהו מחוש גופני. עכשיו, כי אם פתאום יחב לי בריאות, אז אני עכשיו גם ייצר, מתוך הטרגדיה שקיים לי בריאות, ייצר כבר אידיאולוגיה. ויראה כבר, אותי שוכב ליד חבר הכנסת ביטן, במכשיר האקמו בפעם השנייה. אז פה, החוכמה שלנו, זה קודם כל להבין שהאדם הזה סובל מחשיבת יתר שלילית. ואין מה לעשות לזה, נגד זה. ואחר כך שהוא סובל גם מרומינציה, שזה החיבור של חשיבת יתר שלילית ועלת גרה, ולהוסיף לזה, עכשיו, גם ככה השולחן עבודה שלנו מקום מסכן ועלוב, יכול להתעסק בארבע אובייקטים בו זמנית, אז למה לבחור להתעסק באותו רמז שהמערכת האוטומטית שולחת לנו? עכשיו, המערכת האוטומטית שולחת לנו את הרמז הזה, כי יש לנו בעיה בביסות של החרדה, כי המגדלה שלנו משתוללת בצורה חופשית, דיברנו על זה, הרגשות שלנו מציפים אותנו, או שיש לנו בעצם הרבה מחשבות שליליות בגלל כל מיני פחדים או סיבות העבר, רגשות או סיבות שיש לנו מעבר, אבל זה לא אומר שהמחשבה שצצה לי לראש היא נכונה, ולכן הפתרון היחידי שאני מכיר ל- 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 לחשיבת יתר קטסטרופלית שמייצרת חרדה, זה לעצור, להביט, לא לענות למחשבה, כמו ב-OCD לגמרי, לא לענות למחשבה, לעצור את המחשבה, להביט בה לרגע, לנשום ולעשות מודעות, מיינדפולנס, כאן ועכשיו, איפה האיום? לילדים אנחנו קוראים לזה שלב הבלש, איפה הנחש, איפה הדרקון, איפה מנהל הבנק שמאיים לקחת לי את הילדים, את הדירה, את הילדים שיקח עכשיו בזום, אבל את הדירה שלא ייקח לי, בעצם שיקח גם את הדירה, אני מרסה להיות פה, ופה בקטע הזה, רוב הדברים שאני חושב כרגע זה פנטזיות, אמר ווינסטון צ'רצ'יל, פגשתי המון אנשים על ערש דווי, ורוב הדאגות שלהם לא התקיימו, בסדר? בערך 95% מהדברים שאנחנו דואגים להם לא קורים, 5% קורים, אבל אנחנו מבזבזים את כל 95% מההווה שלנו, על לדאוג שיקרו לנו דברים רעים שלא קורים לנו בסוף. חברים, זה לא הגיוני. ולכן, עוצר, חושב, אבל, אם לאוסידיסט אני מוסיף את הדבר הזה שנקרא מניעת כעסים, לגדיסט, General Anxiety Disorder, למיסטר גד, אני מאפשר להתעסק במחשבות חצי שעה ביום. זה נקרא זמן דאגה.
יפה, אז הגענו. אז הגענו לכלי נוסף בעצם. אגב, דרך כלל יש פסיכיאטר שאני מאוד מחבב, אמריקאי, לא נזכיר את שמו, שפשוט בגלל המשפט הבא שלי, לספר שמגדיר, אתה מקודם אמרת שיש לך בהם הגדרות, אז אתה יודע איך הוא קורא לספר?
מה?
לא, הספר לא. המפורסם, ה-DSM.
איך?
The Stupid Manual.
נכון, The Stupid Manual, זה גם על The Stupid Manual.
אז אני לגמרי מתחבר לזה, ובאמת כשאנחנו מזהים שהאדם שיושב מולנו סובל מחשיבת יתר, זאת אומרת, אנחנו הרי נתחיל לעבוד עבודה עם יומנים, כשנראה שאין הצלחה עם היומנים, אנחנו יכולים להרים ידיים ולעשות אג'נדה אולטימטום, ולשלוח אותו לטיפול דינמי ולהגיד נכשלנו, ואנחנו יכולים לעשות גישה אחרת. ובעצם מה שהצעת עכשיו זה בדיוק הגישה האחרת, שהיא לגמרי CBT, אבל היא טיפה לזוז מהשביל הרגיל והמוכר שאנחנו מתרגלים עם רוב המטופלים שלנו. וזה אפקטיבי, וזה אפילו מהיר.
זה מהיר, ופה תכף אנחנו נדבר על הסדר של הדברים בגד, אבל הכלי של זמן דאגה, אני רוצה טיפה לפרט עליו. הכלי של זמן דאגה אומר, אחי היקר, החביב והנכבד, אתה יכול לתעד את המחשבה השלילית שקפצה לך לראש, לא תחשב את התשובה, כי אתה אסור לך לענות לזה, אתה לא עונה לזה. אבל את אותה מחשבת אתה יכול לתעד או בהקלטה קולית, או בזיכרון האלפנטי שלך, או יש דבר כזה פעם היה, וזו המצאה מאוד גדולה, פנקס, בסדר? פנקס ועת, לרשום את זה, אפשר גם בנוטס באייפון למי שרוצה להתחכם, וחצי שעה ביום, בשעה קבועה, תתעסק עם המחשבות האלה, תיקח אותה, תבדוק אם יש לה עיוותי חשיבה, תענה לה, אבל במהלך היום אתה לא עונה להם. עכשיו אין דרך אחרת להילחם, לא יש עוד דבר שאני תכף נדבר עליו, אבל הדרך המרכזית להילחם בחרדה מוכללת, חשיבת יתר ברומינציה, זה להגביל אותה לחצי שעה ביום.
עכשיו, כן, גם פה, אבל כדאי להגיד, כשאנחנו מנחים את המטופל שלנו לבחור את זמן הדאגה שלו, לשמור על היגיינת שינה למשל, לא לעשות את זה סמוך לשינה. כשאני דוחה את המחשבה לעשות את זה, זה הרי דיבור עצמי, לא לעשות את זה בבקחנות, לא לנסות לפסול אותה או לבטל אותה, אלא להגיד לעצמי, להגיד למחשבה שלי, עם כל הכבוד הראוי, מחשבה טובה, חשוב שאני אתייחס אליה, ואני אעשה את זה בזמן שקבעתי עם עצמי.
אחורי זה,
אחורי זה, כן, כי אם אני אנסה לפסול אותה, או לענות לעצמי באיזושהי תשובה לוחמנית, אני לא אצליח לא להתעסק בה.
עכשיו, גם להדחיק אותה זה לא רעיון טוב. אני לא אומר, תדחיקו אותה. אני אומר, אל תיקחו, תפתחו מגירה מנטלית, תסגרו אותה ותנסו לשכוח אותה, כי תרדוף אותה. כי הקשר אוטומטי יזכור אותה, כל אני אעיף אותה. אנחנו אומרים לה, אני דוחה אותך. צהל יגיב בזמן ובמקום שיראה לו, בסדר? זה תהיו נסרה לה לרגע, נסרה לה כל, אני אעשה מתי שאני רוצה. בסדר? לא חייבים מיד. חברים, אתם מפונקים, קצת תסכול, לא חייבים מיד. לדחות את זה, והזמן דאגה הוא כלי קסם, כי זה דבר נורא מצחיק, כי ברגע שאתה מגיע לזמן דאגה, אתה כבר לא דואג. כי זה לא שם.
כלי שעובד לשבועיים, ואחר כך לא צריך אותו.
נכון.
אני לא יודע אם זה שבועיים או 14 יום, אבל זה הסדר גודל.
הכלי המרכזי או היחידי, אני עדיין אומר שהכלי היחידי, הכלי היחידי שעובד בחשיבה רומנטיבית, בחשיבה, בחרדת, בחללה, בגד, זה העובדה שאני לא מאמין בצורה אוטומטית למחשבה שקופצת לי לראש. בסדר? לא מאמין בצורה אוטומטית, כי ברגע שאני מאמין בצורה אוטומטית למחשבה שקופצת לי לראש, ואני מייצר מהטרגדיה אידיאולוגיה, אני ממשיך לסבול. בסדר? אז באמת, להחזיק את המחשבה, לבחון אותה, ואם היא מצליחה לעבור מעצמה מעולה, ואם לא, להגיד לה, אני אתעסק אחר כך, ואחרי כמה שבועות, שבועיים, שלושה, בסופו של דבר, האנשים מתרגלים שהם לא חייבים להאמין לכל מה שקופץ להם לראש. בסדר? או ש... ויש לנו טכניקות להביא. אבל תזכרו, זה הדבר המרכזי, כי כל עוד המחשבות הוא קופצות, ומאמינים להם, לא טוב. עכשיו, הרגש. אותו דבר עם הרגש. להרגיש את הרגש. אם עולה לי החרדה, עכשיו, רובנו מאוד מאוד לא רוצים להרגיש חרדה. כי אנחנו מאמינים שבסוף החרדה או נשתגע או נמות, אז בגלל זה חרדה זה נורא מפחיד. אם אני מאמין שאני הולך למות או להשתגע בגלל החרדה, זה נורא מפחיד, אז ברור שאני אהיה בפחד מוות מהחרדה, כי אני אמות בסוף החרדה. אבל זה בולשיט. אני לא ראיתי אחד שמת, ותאמין, ניסיתי להרוג מלא אנשים חרדה, לא הצלחתי להרוג אחד עדיין. אני כל מיני מטופלים שלי, תהיה הראשון שתמות כבר מחרדה, נכתוב מאמר, נתפרסם. בסדר? כי לא, ולכן הם לא מתים, וגם לא משתגעים אפילו, בסדר? מקסימום הם מפסיקים לבוא אליי, אם אני מספר בדיחות כל כך מטומטמות. אבל בסופו של דבר, אני רוצה ללמד את המטופל לשהות בחרדה, ולתת לה לחלוף. בסדר? אז, ואחר כך, אחורי זה, להעסיק את עצמך משהו אחר. תעסיק את עצמך משהו אחר, כי אם הקשב שלך, איך קראת לו? הקשב הרצוני, מפטרל סביב הגדר, אתה תהיה לחוץ ודואג, למה? קח את הקשב הרצוני שלך, תעסק עם מה שכיף לך. תקנה בירות באינטרנט, לך תצעק על איזה ילד שלך שמעצבן אותך, תעשה משהו יעיל, בסדר? ובסופו של דבר, אל תבזבז את כל החיים שלך בלדאוג מהדאגות שלך, בסדר? ולכן, את אותו קשב, את אותה ארבע אובייקטים, תכניס לתוך המודעות שלך, בצורה של שליטה, אובייקטים שכיף לך, זה בסדר לראות סרט, זה בסדר לקרוא ספר, זה בסדר איך לצעוק על מישהו, זה בסדר ללכת, אנשים כמוני מורקוליקים, לכתוב עוד איזשהו מייל, ואז פשוט לא להתעסק בזה, בסדר? אז זה הבנו, עכשיו...
אז אמרנו מיינדפולנס, אמרנו טכניקה של זמן דאגה, ובעצם זה עיקר החלקים הקוגניטיביים בטיפול, נכון?
זה קבלת הרגש, זה פה אנחנו משלבים אקט, קבלת הרגש. אנחנו מקבלים את הרגש ולא נלחמים בו, ולא בורחים מהרגש, שוהים בו.
ועכשיו בוא נעבור לחלק ההתנהגותי בטיפול.
רגע, עוד לא. אחר כך, עוד דבר שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לקחת את הדאגה ולהתאהב בה. כי אם דאגה שווה סכנה, זה טרגדיה שמייצרת אידיאולוגיה. אבל אם דאגה שווה אהבה, בסדר? זה טוב. דאגה שווה אהבה. דאגה, תוך דבר לפעמים, דאגה שווה אבא. מה היתרונות של הדאגה? דאגה שווה אחריות. דאגה שווה אכפת לי. דאגה שווה אכפת לי מעצמי, אם אני דואג לבריאות שלי. דאגה לילד, אכפת לי מהילד שלי. דאגה שווה אהבה. דאגה שווה אחריות. דאגה זה דבר טוב. אם אני חושב שדאגה זה דבר רע, אני בחרדה. כי אני לא רוצה לדאוג. אני רוצה לדאוג. כשאני דואג, אני אדם טוב, אני לא רובוט, אני לא אדיש, אני אוהב. דאגה שווה אהבה, ופוזיטיב רפריימינג זה הכלי המדהים הזה, שאנחנו עובדים איתו, הוא דבר שחשוב מאוד לתרגל אותו מאוד מאוד עם המטופלים שלכם, בסדר? כדי שאנחנו נוכל לעבור לעבודה האמיתית בהתנהגות, עלינו לעשות את טיפול בהתנגדות לתוצאה. אנחנו רוצים לראות שאם ידידנו הדאגן רוצה בעצם להיפרד מהפרעת הדאגה, לא מהדאגה. אף אדם בעולם שפוי לא רוצה להפסיק לדאוג. בסדר? הוא רוצה להיפטר מהפרעת הדאגה, מדאגת היתר שלו, או מייחוס היתר שלו לדאגה. ופה אנחנו רוצים לעשות, כמו שאנחנו מכירים, זה טבלת רווח והפסד של להמשיך לדאוג. מה היתרונות של להמשיך לדאוג? ופה נכנס האהבה והאחריות. ומה החסרונות של להמשיך לדאוג? בסדר? ושוב, יש בדרך כלל יותר חסרונות אם הדאגה גורמת לחרדה. כי אם הדאגה גורמת לחרדה ולהימנעות או להתנהגות יתר, יש לה המון חסרונות. אם הדאגה גורמת להתנהגות שהיא מאוזנת ומבוסתת, אז יש לזה רק יתרונות. ולכן בסעיף החסרונות של הדאגה תמיד יהיה הרגשות השלילים שיתחברו לדאגה, אשמה, חרדה, פחד, ההתנהגויות הימנעויות או ההתנהגויות יתר. ורשימת הדברים החיובים, זה הרפריימינג, זה הפוזיטיב רפריימינג, מה טוב בדאגה, וזה נורא חשוב שאנחנו נשכנע אותם שיש לדאגה יש בעיקר דברים טובים. ואז, בנושא של דאגה, אנחנו בדרך כלל אוהבים לעבוד עם כפתור הקסמים, פה זה רק חוגת הקסמים. כי אתה לא רוצה להוריד דאגה לאפס, מה אתה רוצה להיות רובוט? אתה רוצה להיות רוצח סדרתי? אז אתה חוגת הקסמים, תוריד את הדאגה, היום היא ב-80, דאגה טובה זה ב-30, 40, אופס, נעשה בחוגה, ואז אם...
כפתור הקסמים בהקשר הזה יהיה רק כדי לעשות את ה... כדי להגיד לו רגע, אולי לא.
נכון, לגמרי, גם זה המחירים. תלחץ כסוף, כן, כן, לא רוצה לדאוג, בק, אבל אז אתה לא אחראי. אתה לא אוהב.
תראה מה אתה אולי מפסיד.
נכון, ואז בוא נוריד את זה. ואז ברגע שמטופלנו היקר והחביב באדם, הוריד את ה... החליט שהוא לא רוצה לדאוג 90, הילד שלי הלך למסיבה. אמרתי לו שיכול לחזור עד שעה 2 בלילה. בשעה 10 הבן אדם כבר מתחרפן מדאגה. כבר מת להתקשר לילד שלו לראות שהכל בסדר. אחי, הילד לפני שעה היה בבית כבר. עכשיו, הילד הזה בכלל לא שותה אלכוהול והוא יודע איש. וגם הוא לא עושה הרבה שטויות, הוא ילד חנון. אז כבר ב-10 הוא מתחרפן. עכשיו, ב-2 הוא כבר ברחוב. הוא כבר ב... אתם מכירים את ההורים האלה שמגיעים למקום של המסיבה ומחכים מתחת למקום? אז... לא... הרסת על עצמך עכשיו, במקום לשבת מול הטלוויזיה, ליהנות, אתה 4 שעות על קורטיזול, יאללה, אתה מגדל לך איזה סרטן ככה טוב בפנים. אז, ומה הועלת? לא הועלת. שמעת, תתקשר לילד שלך כל דקה? הוא לא ידבר איתך אחר כך בחיים. אז זה לא יעיל. בסדר? אבל כן יעיל לדאוג, הילד שלי יצא, אם בשעה 2:30 הילד שלי לא חזר, מה אתה יודע שאני תהיה בבית? הדאגה נורא חשובה. וואלה, באמת אולי הוא נדרס, הוא התעלף, הוא פיתח איזושהי אפילפסיה פתאומית. אז אנחנו בקטע הזה לא רוצים להכחית את הדאגה שלנו, אנחנו לא רוצים להיות בתוך הקורטיזול שהדאגה מייצרת, אז אנחנו רוצים לבסט את זה, רוצים לבסט את זה. ופה, שניצא לעבודה, אז אנחנו נלמד כלים של מיינדפולנס, כלים של הרגעה, כלים של להזיז את ההתעסקות שלנו, את הקשב שלנו, בדברים שהם יעילים שלנו, וכלים של להתאמן בדאגה נכונה, בסדר? וכלים חשיפתיים של בעצם להיות בחרדה ובדאגה, ומתוך החשיפות גם אנחנו נעבוד על, אם יש לנו התנהגות יתר, אז אנחנו נעשה חשיפות של, לא לעשות ההתנהגות הזאת, ואם יש אימנויות, אז נעשה חשיפות, מצרות ההתנגות, חייבים לעשות את החשיפות, אבל לעשות את החשיפות נכון, כי מה ההורי הזה, יש לו התנהגות יתר, והוא כל 4 דקות מתקשר לילד, הוא לא התקשר לילד, זה יהיו החשיפות שלו, בסדר?
ואם ה... נעשה רגע סיכום של החלק הקוגניטיבי, אני אחזור ככה בכותרות על הדברים שאמרת, ואז נעבור לחלק ההתנהגותי.
כן, כן.
אז אמרנו, לא התמקדנו פה בזיהוי של גדי, אבל זיהינו והבנו שיש פה אדם עם חרדת יתר, נעבור לכפתור קסמים, מכפתור קסמים נעבור לחוגת הקסמים ונבין מה המינון של הדאגה שהמטופל רוצה להישאר בה, משם נלך לפסיכו-חינוכי, נדבר, בעצם אנחנו ממשיכים את הרעיון של, של חוגת הקסמים, של למה טוב להיות בדאגה במידה נכונה, נעשה קצת מיינדפולנס, נלמד מיינדפולנס, נשתמש בכלי של זמן דאגה ונסביר את הרעיון שלו ונתרגל את זה, נשלח את המטופל מתורגל לעשות זמן דאגה, וכשהוא מבושל היטב עם הדברים האלה ומסוגל להיות בכאן ובעכשיו, לדחות את המחשבות המדיגות ולשחוט ברגש, אז נצא לחלקים ההתנהגותיים בטיפול.
בדיוק. עכשיו, אם הוא בהתנהגות יתר, הוא לעשה את ההתנהגות יתר, ואם הוא נמנע, אתה לא הולך למסיבה, זה נמנע, למנע, למנוע, בסדר? אז אם הוא מונע, אז הוא יפסיק למנוע, הוא נמנע בעצמו, בסדר?
כן, החשיפות בעצם יהיו ההפך מההתנהגות ה...
על פי סולם, והחשיפות צריכות לרוץ פה, בסדר? כי אם עשיתם את זה נכון, החשיפות לרוץ, ומהר מאוד אחר כך תרגל את זה בתוך החיים. מהר מאוד תרגל את זה בתוך החיים. זה, ברגע שהמטופל רוצה להפסיק לסבול מהדאגה, ושוב, לא להוריד את הדאגה, לא למנוע את הדאגה, א', כי אתם לא יכולים, כי החשיבה שלו היא אוטומטית כזאת, והקשב שלו אוטומטית היא מביא את הדאגה, אבל אתם מלמדים אותו לבסט את זה, מלמדים אותו להפסיק לייצר מהטרגדיה אידיאולוגיה, מלמדים אותו שהוא יכול לקצר את זה, או שהוא יכול לשלוט בזה, ושהוא יכול להתנהג על פי, על דבר, הוא יתנהג בצורה יעילה לו ולסובבים אותו. בסדר? זה לא מי הורה סופר דאגן, הורה הליקופטר שכל הזמן רואה ויודע איפה הילד שלו, להורה סופר מזניח, שמצידו שהילד שלו יהיה מסומם מתחת לאיזה גשר. בסדר? אנחנו לא מדברים על הקיצון, אנחנו מדברים על משהו יעיל, ומשהו מבוסט, ומשהו בשליטה, ודאגה זה טוב, חרדה, הדאגה שווה אהבה, חרדה שווה אהבה, בסדר? ואם אתה דואג לילד שלך, סימן שאתה אוהב אותו, ילדים רוצים שידאגו להם, ודאגה זה לא אשמה, בסדר? ודאגה זה לא אומר שהולך להיות משהו רע, דאגה זה דאגה, בסדר?
ואגב, אם תקפידו לעבוד לפי המבנה הזה, ואנחנו לא מכירים שום דרך אחרת, אז כנראה שכולנו נעבוד בצורה הזאת, אתם תראו שהתוצאות ממהרות להגיע. לא תצליחו לבנות את הקומה השלישית בווילה מטיפול של מטופל כזה, וזה הבדל מאוד מאוד עצום, פתאום אתם תראו שבפגישות, באמת במספר פגישות, אולי אפילו חד ספרתי, לא רוצה להבטיח, אבל אולי אפילו חד ספרתי, מתחילים לראות שינויים מאוד מאוד דרמטיים. זה לא סדרות של 70-80 פגישות.
נכון, אלה אם אתם עובדים לא נכון ובלגן, אז אתם ממש יכולים לבנות שלוש וילות. אבל אם תעבדו מסודר וממוקד, ותעשו כמו שלימדנו אותם, אתכם לזהות המטופל להגיש, ללמד המטופל לזהות המחשבות, לתעד אותם, להתעסק בהם בזמן תאגה, לא להתעסק איתם. דרך אגב, זה הרבה פעמים גם אותם מחשבות. כשאנחנו יוצאים לחשיפות, יהיה טוב מאוד בתוך החשיפות עצמם, לעבוד מאוד מאוד בצורה משמעותית, להוריד את רמת האמונה במחשבות הספציפיות האלה. וגם צריך לעשות הרבה יומני שלוש עם החבר'ה האלה. יומן שלוש הוא יומן שמוריד את רמת האמונה במחשבה התקולה, ושנצא לחשיפות נעשה את זה עם יומן שלוש, כי המטרה שעולה לי המחשבה הולך להיות משהו רע, אני לא אמין לה יותר ב-100%, אני אמין לה על פי מידע נוסף שאני אצרף לה. כי אם עכשיו יש פה 100 זומבים מתחת לבית שלי, מנסים לחדור לתוך הבניין, המחשבה הולך להיות משהו רע, אם אין לי נשק אנטי זומבי, היא די מציאותית. אבל רוב האנשים... חושבים את המחשבה הולך להיות משהו רע, הם משוכנעים שיש 100 זומבים מתחת לבניין שלהם, חברים אין זומבים, בסדר? לא רוצה להרוס לכם, אין דבר כזה זומבים, בסדר? אז רוב הפעם שחושבים הולך להיות משהו רע, זה לא בדיוק נכון, בסדר? אני לא אומר שאחד לא יכול להיות שפיטרו אותו ולא יודע מה, גילו שיש לו נזלת, אבל אבל לרוב האנשים, הרבה פעמים יותר, חושבים פי עשר יותר פעמים יותר עכשיו הולך להיות למשהו רע מאשר שבאמת קוראים להם דברים. ובכלל שוכחים שפעמים גם קוראים להם דברים טובים, זה בכלל הם לא, הם מתעלמים מזה. והעולם הוא גם טוב וגם רע. קוראים להם גם דברים טובים וגם דברים לא רואים, ואנחנו במדינה מוגנת, במדינת ישראל, בניגוד למדינות עוני מסוימות באפריקה, שבה אם אתה הולך לשתות מים, אתה מת משלשול, רוב הזמן קוראים לנו דברים טובים, לא כאלה רעים. בסדר, אפילו ביבי נתן לנו חיסונים על חשבונו עכשיו, אם שמתם לב. לחלקנו לפחות.
כן, לחלקנו ועל חשבון החלק האחר, אבל בוא נעזוב את זה. אז כשדיברנו על לשהות ברגש, זה לשהות ברגש באמת אחרי שהבנו, או אחרי שהמטופל שלנו הבין את המידתיות שבעניין. כי לשהות ברגש שמתעורר בי כתוצאה מהמחשבה שיש 50 זומבים מתחת לבניין של יגאל, זה...
100, גיל, אתה לא ספרת אותו, יש פה 100 זומבים.
זה לא אדפטיבי, כי אני עלול להיות שמח מדי.
לא, דווקא עכשיו אנחנו עובדים על ריח נגד זומבים, אנחנו חושבים שזה יכול למחר יופי. אומרים שיש ריח שמגרש זומבים, אמיתי. אז תחשבו שיש לכם את הריח הזה וגרשתם את הזומבים.
אני רוצה ככה לקראת סיום, כי אנחנו כבר עברנו את השלושת רבעי שעה הקלטה, ולא רוצה שזה יהיה ארוך מדי כדי לא להתיש את מאזיננו העיקרים. אם הקשבתם לפרק הקודם והקשבתם לפרק הזה, אז מצאתם קשר לא רק בין הטיפול באוסידיסטים לטיפול בגדיסטים, אלא מניח שמצאתם גם קשר ודמיון לנושא של שינוי הרגלים. רק טיזר.
אתה לומד מנטפליקס אני רואה.
כן, אני לומד מנטפליקס לקראת הפרק הבא. יש לנו עוד שאלות שאנחנו נתמודד איתן בהקלטה הבאה או בהקלטה שאחריה. אני חושב שאולי בהקלטה הבאה נרצה להמשיך באמת עם הסדרה שהתחלנו עם שינוי הרגלים. אני רוצה להגיד תודה לגלית על השאלה המצוינת, ומזמן לא דיברנו על חרדה מוכללת.
אני רוצה לזרוק פה עוד רעיון. אני מוכן לעשות טיפול חי
אונליין
למתנדב מהקהילה, אם יש מישהו שרוצה להתנדב ל-90 דקות טיפול, כמו שאנחנו עושים לפעמים בהדרכות, אז אני וגיל נתאמן, נשתדל להיקשל עליכם, או לטפל בכם, סליחה. אז באמת, תשלחו לנו ויכול להיות דווקא פודקאסטים נחמדים. עכשיו יש לנו תוכניות לעוד איזה 10 שנות פודקאסטים, אנחנו רוצים לעשות יחסים, סדרת יחסים, אנחנו רוצים לעשות סדרת שינוי הרגלים, אנחנו רוצים לעשות טיפול לייף למתנדבים, והיום זה קל, פשוט תצטרך בזום, וגם אם נשמח לעלות לשידור את מישהו מאמריקה או מהמקומות הרחוקים, נשאל אותו מה קורה בקצה העולם, במקומות שבאמת יש זומבים. עכשיו ראיתי שקהילה, נגיד שזומבים רוצו להשתלט על בית הנבחרים בארצות הברית.
כל מה שרציתי להגיד בעניין הזה זה 23 למרץ. יגאל, שבת שלום.
ביי, שבת שלום.
ביי, להתראות.
ביי, להתראות.